פרעו את העם. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, וננחם העם בראות המלחמה, ושבו מצרימה. אז יש פה הקדמה של אבן עזרא לפרשה. יש לא כל הפרשות, אבן עזרא חיבר שירים, אבל יש פה כמה פרשות בספר שמות, שהוא חיבר כזה שיר לתחילת הפרשה, הקדמה לפרשה. והפרשה שלנו מתחיל ככה. הוא כותב, בתחילת אבן עזרא, אביל מורד בעושהו היצלח. זאת אומרת, אביל, טיפש, שמורד בעושהו, שמורד בקדוש ברוך הוא שעשה אותו, היצלח, האם אתה חושב, התמיעה, כן? האם אתה חושב שהוא יצליח? בשלוותו, כבדו, חטא יפלח. כשהוא שלב ובטוח בניצחון שלו, הכבד שלו יפלח, יקרה, יחתך על ידי חטא. ראה שובב ושים אל לבך, או אל לבך, ראה שובב, מישהו שעושה שטויות, ושים אל לבך, שובבים, כן, שוב אני משובבים, ראה שובב ושים אל לבך, לבך, כל דבר פרעו בפרשת בשלח, כל הסיפור של פרעו בפרשת בשלח, ומזה תלמד שאביל מורד בעושהו היצלח, מי שמורד בקדוש ברוך הוא לא יצליח. כן. זה אבן עזרא. אבן עזרא יש לה הקדמה לפרשה שלנו, שיר. שהולך ככה. זה אקטואליה, בדיוק. אביל מורד בעושהו, טיפש שמורד בקדוש ברוך הוא, היצלח, האם הוא יצליח, האם תהיה לו הצלחה. בשלוותו כבדו חצי יפלח, כשהוא שלב ושקט, חצי יפלח את הכבד שלו. ראה שובה ושים אל לבך, כל דבר פרעו בפרשת בשלח. טוב, אז הולך ויהי בשלח פרעו את העם. כשפרעו משלח את העם מצרים, אז זה ויהי. ויהי זה בדרך כלל לשון צער, נכון? אז על מה הצער הגדול? ברוך השם, בני ישראל סוף כל סוף יוצאים ממצרים. השאלה צער של מי, נכון? אפשר לפרש, זה צער של פרעו. שהמדרש מתחיל בתחילת הפרשה ואומר, משל לעבד שהאדון הלך שלח אותו לקנות דג והוא קנה דג והדג היה מפריח, אז האדון, זה מדרש, כן, פה בפרשה, אז האדון אומר, תבחר לעצמך איזה עונש שאתה רוצה, או שאתה תשלם קנס של 100 זהובים, או שאתה תאכל את הדג המפריח, או שתקבל 100 מלכות. בגרסה המודרנית זה נהיה להיות מגורש מהעיר, אבל עבד לא מגרשים מהעיר, איפה שמשאיר אותו פה. אז לכן במדרש, הגרסה המקורית, שם זה הולך שאו תקבל קנס 100 זהובים, או 100 מלכות, או תאכל את הדג. טוב, אז הוא החליט שהוא רוצה לאכול את הדג, הוא מתחיל לאכול, והוא נתקע באמצע. לא הייתה ברירה, הוא אמר, טוב, תנו לי מלכות. מתחילים לתת לו את המלכות, וזה מצורות הוא מחזיק מעמד. אז טוב, אז אני אשלם 100 זהובים. אמר, בסוף הוא גם לקה, גם אכל את הדג, וגם שילם את הקנס. אומר, אותו דבר פרעה. באים אליו, אומרים, נשלח את בני ישראל ממצרים. אם הוא היה יודע מראש, היה שולח את בני ישראל מהרגע הראשון, וזהו זה. בסוף הוא גם חטף את העשר מכות, וגם שלח את בני ישראל. אז לכן הוא צועק, ואיזה טיפש הייתי, הייתי שולח מיד. זה צער של פרעה על עצמו, למה הייתי צריך לחטוף עשר מכות? מה? זה מדרש פה, נראה לי זה מדרש רבה, בתחילת הפרשה. כן, מדרש. רבה, כן, המדרש הרגיל. והיא, אז זה פער שלו. אם בסוף, בין כובח לא שלחתי, אז בשביל מה צריך לחטוף את כל המכות? ומעניין, הפסוק אומר, ויוציאם בכסף ובזהב, והם בשבטיו כושל, והמשך הפסוק, שמח מצרים בצאתם. שמח מצרים בצאתם, לא רק על זה שיצאו, ויוציאם בכסף ובזהב, ושמח מצרים בצאתם. מצרים סמכו כשהם שלחו את בני ישראל, עם הכסף והזהב, העיקר תלכו מפה. מה? ויהי או. אמרו, אתה שואל, ששמח מצרים בצאתם, פה אנחנו רואים שויהי לצער. לא, יכול להיות שהשמחה זה שמחה ועצב ביחד. מצד אחד הוא שמח שהוא התפטר ממנו כבר. נכון, ועד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים. וזהו, סוף כל סוף הוא התפטר מזה. אבל מצד שני הוא מצטער שלא נהגתי בחוכמה לפני כן. הוא שמח, אבל חבל, בוא נגיד ככה, בן אדם יש לו מחלה, שם ישמו. ואז הוא מנסה טיפול אחד, וטיפולים כואבים, וזה לא עוזר. נעשה טיפול שני, טיפול כואב ומייסר, וזה לא עוזר. ואז הוא עושה טיפול שלישי, וברוך השם זה הצליח. אז הוא שמח שהתפטר מהמחלה, אבל הוא הצטער חבל שהייתי צריך לעבור את שתי הטיפולים הכואבים. הייתי מראש עושה את הטיפול הזה השלישי, ו... נכון, נכון. אבל פה, מה שדעה נדרש מפרו זה דבר אחד. תתפטר מהם. וזה הייתי חייב בין כל יכול לעשות. אז שמחה וצער ביחד. מצד אחד הוא שמח, עד כדי כך, שיקחו את הכסף והזהב, העיקר שילכו מפה. מה? נכון, נכון. יש... שמה? והיא בשלח? חבל, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? זאת אומרת, בסתם הם תמכו, באותו זמן הם תמכו, אבל אחר כך הם הצטערו על זה, כמו שרואים בהמשך, מה זאת עשינו? יכול להיות, הרב, המגיד מדובנה, אומר משל, למה הדבר דומה? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? אומר משל, למה הדבר דומה? מבשלת. היא אחראית כאילו קייטרינג לסעודה. אז מה עושים? מביאים לה את כל המוצרים הביתה, היא מבשלת בהם, והאחראי שזה מבושל, היא שולחת את זה למקום ששם האירוע, שם השמחה. עכשיו, יום אחד היא הייתה צריכה לצאת מהבית, אז היא ביקשה מהבת שלה שתמשיכי לעבוד בינתיים כשאני לא נמצאת. הבת שלה עובדת, ובאמת הבת שלה עבדה בשיא הזריזות, גמרה להכין את כל הסעודה, ושלחה את זה למקום של האירוע. ואז אמא שלה חוזרת, אומרת, מה כל כך הזדרז? בינתיים אוכלים, תואמים, אוכלים, עד שגומרים להכין את הסעודה, כבר צבעים, את עשית את זה כל כך מהר, לא הספקנו לאכול כלום. אז זה אומר, כמו הסיפור עם עורך דין, כן? הוא שעורך דין יצא לחופש, אז הוא החליט את הבן שלו, תעבור, תמלות את מקומו, והוא ניקה את כל התיקים, הוא אומר, 20 שנה כבר אנחנו מרוויחים על התיקים האלה. מה סגרת אותם? מה הזריזות הזאת? זה כל הפרנסה, לסחוב את התיקות. כל אופן, ככה אומר המגיד דומה, גם המבשלת. אומר, אותו דבר גם עם ישראל. בזמן שעם ישראל היה במצרים, מצרים הייתה האומה הכי עשירה בעולם. כמו שבאמת לכל אורך ההיסטוריה, איפה שבני ישראל חיו, הקדוש ברוך הוא דאג שהמדינה הזאת תהיה ברווחה כלכלית יותר ממקומות אחרים. למה? כי זה לא הולך, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. כך נאמר בכללות. אבל זה הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב, זה הכל ביחס אליו. אדם שמפונק ואוכל מאוד מאוד בעשירות, מי שלא נוסע לנופש בחול פעם בשנה או פעמיים בשנה, הוא עני. איך זה הולך? כן, שמים את קו העוני במקום מאוד מאוד מוגדר. ואחר כל מי שמתחת לקו הזה הוא עני, אבל הוא בעצמו לא עני. ברוך השם, יש לו אוכל, ויש לו אפילו אפשרות לעשות נופש בארץ, אבל הוא עני. אתה יכול תמיד, הכל ביחד. הכל זה, קו העוני הוא קו יחסי. כמה מים של הכנרת, יש כן איזה היגיון, אבל קו העוני הוא פשוט דבר סטטיסטי לחלוטין. זאת אומרת, אתה לוקח עשירון תחתון, עשירון עליון. אם כל ההכנסה תהיה עשירה יותר, העשירון התחתון תמיד יישאר העשירון התחתון. אין מצב שהעשירון התחתון יצטמק להיות מעיט. זה 10%. הוא תמיד יישאר 10%. או, אני לא לגמור את החודש, אז אתה כבר מתחשב ברמת חיים כללית של כלל הציבור. אתה מכיר את הטעות הזאת לגבי איך שבודקים את החרדים, נכון? שחרדים חיים ברמת חיים נמוכה יותר, וזה מתחת לקו העוני. עכשיו, יכול להיות שבחברה שבה הוא חי, הוא נחשב אפילו לאדם עמיד ואדם מבוסס. זאת אומרת, בחברה אחרת, שאתה מקביל את החברות, בלי לבדוק את רמת החיים המדויקת, אז כמובן שזה נתפס אחרת. זה נושא מורכב בפני עצמו. בכל אופן, ולכן, באמת, בגלל הנקודה הזאת, שהכל יחסי, אז גם הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. מתי שעם ישראל גלה לאיזה גלות, הגלות הזאת התעשרה. ולכן היה מצבים שמלכים קראו ליהודים לבוא להתיישב אצלם בשביל להעלות את הכלכלה. פולין, כשהיה גירוש צרפת או גרמניה, ופולין הכניסה אותם בשביל לשפר את הכלכלה. ובאמת זה מה שקרה, ברגע שזה היה יישוב יהודי, זה התחיל לעלות ולהצליח. עכשיו, אומר אותו דבר גם מצרים. בזמן שהיו בני ישראל זה הצליח. אז פתאום רואים, היי, מה זאת עשינו? הרי בזמן שהיה פה, כשאנחנו היינו המבשלת של הסעודה, אז הרווחנו מזה המון. עכשיו נתנו להם ללכת, ועכשיו אנחנו הולכים להפסיד. הכלכלה שלנו הולכת לקרות. מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדינו. זאת אומרת ככה, הצער שלהם לא היה על עצם השילוח. שמח מצרים בזה איתם. אבל אחר כך הם הצטערו למה עשינו את הצעד הזה. יש דווקא, ראיתי אחד המפרשים אומר, שוואי בפרדס יוסף, הוא ספר שהתחבר, כן, לכמה שנים לפני השואה. אז באותה תקופה, אז מצד אחד היהודים רדפו את היהודים בפולין בצורה חריפה מאוד. מצד שני, כשיהודים מפולין רצו לעלות לארץ ישראל, אז הממשלה הפולנית לא נתנה להם. למה? כי זה הורס את הכלכלה. אז הוא אומר, רגע, אתה רוצה שנלך או לא רוצה שנלך? פה אני לא רוצה שתהיה, אבל גם אל תצא מפה, כי אני רוצה אותך שתחזיק לי את הכלכלה. אז הוא אומר, אותו דבר גם פרעה פה. פרעה מצד אחד לא מוכן לשלח אותם בשום אופן. הוא לא רוצה לראות אותם, הוא מנסה להרוג אותם. אבל כשהם כבר מנסים לצאת, אז ויהי, הוא כבר מצטער, לא, הוא לא רוצה שהם יצאו. ויהי בשלח פרעה אותם, הוא כבר מצטער למה הם יוצאים. כל שונאי ישראל וכל אורך הדורות. הוא אומר, זו אותה התנהגות. מצד אחד, כשאתה פה, ידעלו בך, אבל ברגע שאתה רוצה לצאת, לא, זה לא. אל תצא, אתה הורס את המשק. טוב, ויהי, יש גם מדרש פירוש אחר שאומר וי, מי אמר וי? מחלוקת במדרש, מי אמר וי? או שפרעו אמר וי, וי, למה מכרתי שדה כל כך יפה? אומר, היה פעם אדם שהיה לו שדה, ולא היה לו כוח להתעסק איתה, אז הוא מכר את השדה. אחר כך שהוא ראה שמישהו שקנה את השדה טיפח אותם והצליח לעשות ממנה דבר כל כך יפה, אומר, וואי, למה מכרתי את השדה? הייתי יכול להשאיר את השדה אצלי ואני הייתי מטפח. ואני הייתי עושה את הרווחים. כך גם מצרים, וכנראה מתחבר גם למה שאמרתם, שוואי היא, הוא מצטער למה, אחרי שהוא שולח, אז הוא מצטער למה שלחתי. אבל יש וואי היא שהיה צער מעורב בעצם העניין. יש כאלה שאומרים שוואי בשלח פרעה את העם, שהעם הרגיש שפרעה משלח אותם. הרגשה שלהם, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, והקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים. והם מרגישים שכאילו פרעה הוציא אותם ממצרים. אז זה ויהי בשלח פרעה את העם, שעם ישראל מרגיש, או חלק מהעם מרגיש, שפרעה משלח אותם, זה ויהי, על זה יש להצטער. שבמקום להכיר מי באמת עושה להם את החסד, מי באמת עושה להם את הטובה, אז תולים את זה באומות העולם. שהשגחה העליונה מאירה את הפנים אלינו, וזה עובר דרך איזה גוי, ואנחנו ככל מה זה הגוי והפוליטיקה, וזה שהמליץ, וזה שאמר, קום לזהות את מי שעומד מאחורי הדברים. כן, זה גם בצרות, אבל גם בדברים טובים. הגמרא אומרת, חמרה למראה תיבוטה לשקיה. זאת אומרת, היין שייך לאדון, אבל נותנים טיפ גם למלצר, שמוזג את היין. כאילו לעבד, למשרת, שמוזג. כי הוא עושה את העבודה שלו, מגיע לו על זה הכרת הטוב. אבל צריך לדעת מי העיקר ומי התפל. כן, מספרים שהיה פעם כפרי שהגיע, יש הרי הרבה סיפורים על הכפרי שהגיע לראשונה לעיר. אז כפרי שהגיע לראשונה לעיר והוא רואה תחנת רכבת, הוא רואה שיש שם איזה בן אדם עם השרוקית, רכבות, קטר, עקרונות, ממש עוצמה אדירה, והוא נותן שריקה אחת, מתכוננים, שריקה השנייה, סוגרים את הלטות, שריקה... מה זה? הוא התחיל לחבן אותו, עשי הכבוד, תראה מה זה? איזה שליטה, איזה עוצמה בן אדם מחזיק, כל שריקה שלו, של הפה שלו, תראה מה זה, רכבות שלמות מנהל. לא, הוא מתחיל לחבר אותו, הוא אומר, רוצה ממני, מה אני פה פקיד, זה, אני עובד לפי הלוח, אומרים לי, אני רוצה. יש הרבה פעמים בעולם הזה, הדברים נתפסים בצורה כזאת. כן, הרכבות של היום, נכון? ויהי בשלח פרעה את העם. יש אורח חיים הקדוש פה, יש בו כמה תירוצים. מה זה ויהי בשלח פרעה את העם? הוא אומר שפרעה שלח איתם את העם, את הערב רב, שהצטרף אליהם. וזה ויהי, זה עשה להם צער גדול גדול לשונאיהם של ישראל, לעם ישראל, ושלח פרעה את העם, את הערב רב ששלחם. מי שלח אותם? פרעה. לא השם ברוך הוא הוציאם, כי לא בא אלוקים לקחת לו, אלא גוי גדול נחלתו יתברך, אלא פרעה שלחם, בשביל שיהיה פה איזה גיס חמישי, שכל הזמן יעשה את הבעיות, וכל הזמן יעורר אותם, אלה אלוהיך ישראל. הם עומדים בחוץ, ואתה יודע, כל הזמן מחממים, ובואו נשוב מצרימה, ישבנו שם על סיר הבשר. מי ישב על סיר הבשר? היהודים? לא, הערב רב. אבל הערב רב שלח אותם להיות גורם מציף. גורם מפריע. אבל זה גם, הכל אקטואליה השבוע. הכל אקטואליה. טוב. יונו נחם אלוקים כי קרוב הוא, פירוש קרוב הוא, אומר, מה זה אם ככה? מצאו מקום, הם נדבקו בעם ישראל, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, מי זה? העם היא קרוב בה, ואין לו חוזק בקדושה. וקרוב להרשיע, ויסובב רעה גם לישראל. ולכן פן ינחם העם בירותה מלחמה ושבו מצרימה, ולכן הוא שולח אותם ככה לתוך המדבר שהתרחקו. טוב, יש, המדרש שואל, בשלח פרעו את העם? והרי כתוב, כל מוציאה ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, למה זה פרעו את העם? בשלח אלוקים את העם, לא בשלח פרעו את העם. אז אומר המדרש, אלא לפי שליווה אותם פרעו, ופרעו אותם, כאילו, ליווה אותם, אז נחשב לא שהוא שלח אותם ממצרים. לא, 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 לפני כן. בפעם הראשונה שהוא הוציא אותם, אמר להם, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם לעצמכם, והוא ליווה אותם החוצה. נהג בהם כבוד. קיים את מצוות לוויה, ליווה אותם החוצה. היות והוא ליווה אותם החוצה, אז אומר המדרש, ומה הוא קיבל בשכר זה? זה נחשב שהוא שילח את בני ישראל למצרים, ובשכר זה הוא קיבל את המצווה של לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אז אני, את האמת, כשלמדתי את המדרש הזה, אני לא הבנתי, מה הקשר? התורה ממשיכה, לא תתעב מצרי, זה לא בגלל שהוא ליווה אותם, לא תתעב מצרי זה בגלל, כי גר היית בארצו, כי כל 210 שנים, אם יוסף 220 שנה, שהיינו שם במצרים, אולי אפילו קצת יותר. אז מה הקשר רק בגלל לוויה? אבל עכשיו אני חושב שיכול להיות אחרת. הרי קיום של מצוות הכנסת אורחים, כי גר היית בארצו, זה אכילה, שתייה ולוויה. ללוות אותם, כמו שאברהם אבינו, אשל, נתן להם. פרעו במעשה הזה שהוא ליווה אותם, הוא השלים את... ופרעו הרי הוא מלך, מלך הוא לב כל העם. אז הוא מלווה בשם כל העם את בני ישראל, ובזה הוא השלים לו, תתאב מצרי כי גר היית בארצו. נכון שכי גר היית בארצו הולך על כל התקופה, אבל אם היה חסר המצווה של לוויה, אז לא היה כי גר היית בארצו, הם לא קיימו את מצוות הכנסת אורחים כמו שצריך. אבל היות וכן, אז זה מצטרף השנים הראשונות שנתנו אוכל, עם הליווי שהוא עשה בסוף, שבסופו של דבר הוא קיים את המצווה כמו שצריך. מעבר לדלת, נכון. אפשר גם לעשות את זה על ידי שליח. אני יודע שאבא שלי למשל מאוד מקפיד על זה, וכל אורח שמגיע אז הוא מלווה, אבל לא תמיד הוא מלווה, אתה משהו אומר לך, הילדים, תלווה אותו 400. ממש כל פעם מצאת לוויה. חוץ מזה שזו שמירה גדולה לדרך גם כן. זו שמירה. נכון. נכון, אבל פה במקרה הזה, אני לא יודע, ככה חשבתי עכשיו למר של זה. יש בספרי צדיק, סיפיל, הנכד של השפת אמת, כותב שתראה מה פרעה. רשע גדול כל כך, עשה כל כך הרבה צרות לעם ישראל, כל כך הרבה התעלל בהם, שנים של שיעבוד וכל כך קשה, ובכל זאת הוא ליווה את בני ישראל, הוא עשה מצווה אחת, גם אם זה לא היה בשלמות, וגם אם זה היה אחרי כל כך שהוא הרבה להרשיע, מצווה זה נצחיות, פרט אחד, דבר אחד, יש בזה ניצוץ מסוים של קדושה, זה נצחי, ועל זה מקבלים שכר לדורי דורות, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. נו, כן. ליהודים, למה?
עד
ויקום ולחדש, נכון? נכון, נכון. אבל, כן. אבל מה, בכל זאת הרי, מצרים לא נחרד לנו בזיכרון כאיזו חוויה מהנגד. זה יותר טראומה, טראומה לאומית, כן? משהו שחקוק בזיכרון של... כן, אבל לכאורה מה, ליווה אותנו לא תתעב מצרי, מה קרה? אז הנקודה היא בעצם דבר אחד, זה רב לייב חסמן אומר גם כן, שמצווה היא דבר נצחי. כל הדברים האחרים, עבירות, סתם דברים, זה לא דבר נצחי, זה דבר זמני. דבר זמני, היום פה, מחר בטל, ואין לו משמעות. דברים אמיתיים, דברים של מצוות, הם דברים של נצח. ולנצח אין גבול. זה גם דבר ידוע במתמטיקה. ברגע שיש אין סוף זמן, אז גם אם זה צו, וגם אם זה בן אדם שרץ מאוד מאוד מהר, לא משנה, כאילו, הוא גיבור שרת מאוד מהר, בסופו של דבר, הצו יגיע לכל המקומות שהוא הגיע, למה? כי הזמן הוא אינסופי. אחד הפרדוקסים של... כן, אני לא רציתי להזכיר את השם של אותו שרת, אבל כן. אבל בכל אופן, הרעיון פשוט, כן? ברגע זה אינסוף, אז זה נדחי, ולא משנה אם זה קטן או גדול. זה לא משנה אם זה קטן או גדול. אותו דבר גם כאן, המעשה הזה של פרעה, זה מעשה טוב, מעשה טוב הוא נדחי. נכון שזה קטן, קטן אפילו, אבל זה נצח. ונצח קטן הוא גם נצח. הוא ארוך ולדורי דורות, וזה נשמע וזה נזכר. כי זה מעשה אחד, מעשה של טוב, מעשה בפרט. יש פה עוד נקודה, שמעשים נמדדים, מעשים טובים, נמדדים, הרמב״ם כותב שהכל נמדד לפי כל דעות, נכון? אותו המשקל, הרמב״ם הלכות תשובה, אותו המשקל של המצוות והעבירות, שלעולם נראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. הוא אומר, איך בודקים העבירות? אם העבירות גוברות, אז הוא רשע. אם המצוות גוברות, אז הוא זכאי. ולכן תמיד יעשה מצווה. זאת אומרת שיש פה איזה משקל, שעל המשקל הזה שמים מצוות ושמים עבירות, וכאילו זה מוזניים, עולה, יורד. אז אומר הרמב״ם, אל תחשוב שאתה יכול לפתור, רגע, היום הנחתי תפילין, אז יש לי מצווה אחת, דיברתי לשון הרע, יש לי עבירה אחת, והנה יש 1, 2, 3, 4, 36 מול 52, אני צדיק. או ההפך, לא משנה, כאילו זה לא הולך במספרים. זאת אומרת, למדוד גודל של עבירה ומשקל שלה מול משקל של מצווה, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע למדוד. והוא מביא, והוא אומר, שלפעמים יכול להיות שמצווה אחת תציל בן אדם שכל החיים שלו עשה עבירות, כי היא שוקלת יותר. והוא אומר, מביא ראיה מפסוק, יען נמצא בו דבר טוב. זה הפסוק שהוא מביא. מה זה הפסוק הזה? יען נמצא בו דבר טוב, על מי הוא נאמר? של ירבעם. ירבעם בן נבט, חוטא ומחטיא את ישראל. היה לו בן, והבן שלו היה חולה. והוא רצה לדעת מה יהיה עם הבן שלו, אם הבן יבריא או לא. אז הוא שלח את אשתו, שתלך לנביא, לאחיה השילוני, ושתשאל אותו מה היה עם הבן. אבל אומר, אם היא תדע, אם אחיה השילוני יראה שאשת המלך, אשת ירובן בנבט, ומגיע, ירובן בנבט באותה תקופה היה מלך ישראל. היה שתי מדינות, היה מדינת יהודה ומדינת ישראל, ואחרי הפילוג, והוא היה מלך של ישראל, ואחיה השילוני כבר היה עיוור. הוא היה זקן, קראו עיניו מזוקן, היה אצלו בבית, ואומר לה, תתחפשי, תתלבשי בגדים אחרים שלא יזהו אותך, וככה תלכי לבית של אחיה השילוני, ותשאלי אותו, מה עם הבן? כאילו, אביה, תחקרו לו, מה עם אביה, מה יהיה איתו? טוב, היא מתחפשת, והולכת לנביא, לאחיה השילוני, אחיה ברגע שהיא באה, בלי לראות שהוא עיוור, כמובן, נו מה, לא ליבי, הלך, אומר אלישע הנביא, גיחזי, הלך אחרי נעמן לקחת ממנו את הכסף, ואחר כך הוא חוזר לאלישע ועושה את עצמו כאילו יצאתי רק לרגע, ואלישע אומר לו, לאיפה הלכת? אמר, פה בחוץ. אז הוא אומר לו, לא ליבי הלך עמך כאשר פנה איש מעל מרכבתו ונתן לך את הסרט יקרי הכסף ואת הבגדים. אתה חושב שהלב שלי לא היה שם? זה סתם, זה ביטוי מאוד מעניין, איך הנביא מגדיר את מה שהוא רואה, מה שקורה במקומות אחרים. לא ליבי הלך עמך, הלב שלו היה שם. לב רואה, זה משהו, כן. בכל מקרה, האחיה השילוני, עיוור, אבל לא ליבי הלך. הוא רואה טוב מאוד, והוא אומר לה, אשת ירובעם, תשמעי היות ובעלך חטא והחטיא את ישראל, והלך והעמיד שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן. שמה הייתה המטרה שלו, כשהוא העמיד את האלילים האלה? הוא הרי בעיקרון היה, קנאי הוא היה, צדיק. הרי הוא עשה מחאות, הוא עשה הפגנה נגד שלמה המלך. אז סיפור חיים של ירובעם בן נבט, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעריכות, אבל סיפור מדהים על איך אדם יכול להיות תלמיד חכם עצום, צדיק גדול, אבל כשיש בו מידות רעות, שם ישמור לאן אפשר להגיע, שם ישמור. ירובעם בן נבט בהתחלה היה צדיק, והכל היה בסדר, והוא היה תלמיד חכם גדול, ויותר מזה, היה שלמה המלך, שם, דוד המלך בנה את ירושלים, כאילו כשהיה צריך לעלות, שיהיה פרצות בקירות, שמי שרוצה יכול להיכנס, הכל פתוח. שלמה המלך הלך, סגר את כל הפרצות, העמיד בשערים מכס, שמי שנכנס צריך לשלם מס. למה? את ירושלים עברה על תנופת בינוי ענקית, ארמונות וכל הדברים האלה, כולל ארמונות מאוד מאוד מפוארים לנשים ששלמה המלך הביא בתור בריתות שלום עם כל העולם, המתחתן עם בת של מלך, ומביא אותה לגור בירושלים, והם בונה להם ארמונות ענקים. ובשביל זה הוא הטיל מס עלייה לרגל. כל מי שעלה לרגל רצה להיכנס לירושלים, צריך לשלם מס. ומזה נכנס כסף לאוצר. מגיע ירובעם בן נבט, ועושה מחאה, הפגנה, מול הבית של שלמה המלך. עשה הפגנה, ולאסף איתו את העם, והפגין, עשה מחאה נגד שלמה המלך, על זה שהוא הולך ולוקח מס, ולעלות לבית המקדש, בשביל לבנות היכלות לבת פרעה, ושלמה המלך רצה להרוג אותו, והוא ברח למצרים. ובדרך למצרים פוגש אותו הנביא, אחיה השילוני, ואומר לו, היות ועשית את הדבר הזה, ומסרת נפש, ומחית על כבוד השם יתברך, בגלל הדבר הזה אתה תקבל את המלוכה, שלמה המלך, הבנים שלו כבר יאבדו את המלוכה, ואצל הבן שלו רחבעם יהיה פילוג של הממלכה, ואתה תיקח לך 10 שבטים, ושתי שבטים יישארו אצלו, וכך הוא זוכה במלוכה. אחר כך הוא חוזר ממצרים, זה היה עוד פעם אחת שהוא עשה גם כן מחאה, זה היה פעמיים שהוא עשה מחאה, וכך ירבעם נהיה מלך. נו, אז הוא חרד הרי לכבוד המקדש, נכון? זה חרד לכבוד המקדש, אבל מה קורה אז? הוא היה תלמיד חכם גדול, ותלמיד חשוב מאוד, ובאמת צדיק, הכל. אבל היה בו קנאה. וברגע שהוא נהיה מלך, אז הוא אמר, עכשיו יעלו ישראל הרגל, ויראו שבעזרה, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי ודוד בלבד. יראו את רחבעם, היריב שלי, יושב בעזרה, ואני עומד. את זה הוא לא יכול לסבול. ושבה הממלכה אל בית דוד כבראשונה. אנשים יבינו שהמלך האמיתי זה הוא ולא אני, ושבה הממלכה. ואת זה הוא לא יכול לסבול, את זה הגאווה שלו לא מרשה, הקנאה שלו לא מרשה, המידות הרעות שלו מתעוררות. הוא הלך והעמיד שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, שיעבדו את העגלים האלה ולא יעלו לרגל. והדבר, האיסור הכי חמור בממלכה שלו היה לעלות ברגל. הוא העמיד שומרים כל הדרך, שבשום אופן לא יעמוד לרגל, לא יעלה אף אחד לרגל, לירושלים. כי אז בשבה הממלכה, אז מאבדים את כל המלוכה. וזה, ולכן הוא חטא והחטיא את ישראל, ו... מה? זהו זה. המדרש אומר, דרך אגב, המדרש הזה הוא ממש מאוד מאוד יפה, כי זה ממש אותה הנקודה בפינצות כתובה במדרש. במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה לירובעם, בחלום, ואמר לו, ירובעם, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי מטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש? אמר, איהכי לבאינה. אם כך אני לא רוצה. וזה בדיוק הנקודה של ירובעם. הוא צדיק, הוא ראוי להיות אני ואתה ובן ישי, אבל אני בראש, ושבה הממלכה אל בית דוד כבראשונה, את זה הוא לא יכול לסבול. איהכי לבאינה, אם אני לא בראש, לא שווה כלום. ההפך, אם הוא היה עולה לירושלים, ואנשים היו רואים שהוא עומד לכבוד השם, למרות שהוא המלך של 10 שבטים, והוא רק מלך של 2 שבטים, היו מכבדים אותו יותר. תראה במציאות, תקל היום על גדולי ישראל, כשאתה רואה שדווקא שמשפילים את עצמם, אנשים מעריכים אותם פי אלף. וכשמישהו מנסה להתגאות, הפוליטיקאים מנסה להתגאות, איך זה נראה? זה מסריח, מביא תחילה. הגאווה הזאת, אני, 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 גועל נפש. אבל מה לעשות? מי בראש? הוא אומר, בן ישי בראש, יוכל לא בעינה. טוב, אז הוא הלך, חטא והחטיא את ישראל, גרם לכל עם ישראל לעבודות אלילים, ואומר הנביא, אחיה השינוני, לישת ירובעם, הבן שלך ימות. הבן שלך ימות על עונש על זה. אבל הוא אומר ככה, הבן שלך ימות עכשיו, והוא לא יראה את הרעה הגדולה שתבוא על בית ירובעם, שלא יישאר לבית ירובעם משתים בקיר, לא יישאר אף אחד. למה הוא יזכה לזה? כי למות על מיטתו ובכבוד, יען נמצא בו דבר טוב. מה זה יען נמצא בו דבר טוב? אומרת הגמרא, שעזב משמרתו ועלה לרגל. בזמן שהוא היה אחד האחראים על המשמרות שאף אחד לא יעיז לעלות לרגל, והוא עזב משמרתו ועלה לרגל בעצמו. עכשיו, זה דבר אחד. יפה, אבל זה דבר אחד. אבל זה דבר אחד, שאיך אומרים, זה דוך ונדוך. זה מצד לצד, זה חור קטן בקיר, אבל זה חור יציב, זה חור פלדה. הבן אדם הזה, אביה, גדל בגישה שאם עולים לירושלים לרגל, אנחנו מאבדים את המלוכה. והוא עוזב את משמרתו, ואולי בזמן הזה אנשים יעלו לרגל, אבל לא, הוא מוכן לקחת את הסיכון הזה. והוא בעצמו עולה לרגל, נכון שזה דבר קטן, אבל זה דבר שבשבירה של האגו, בשבירה העצמית שזה דורש, בהתגברות שזה דורש, זה דבר מאוד 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 גדול. ולכן אומר הרמב״ם, אנחנו לא יכולים לדעת איזו מצווה שוקלת יותר, איזו מצווה שוקלת פחות, כי יען נמצא פה דבר טוב. אתה רואה שבכל החיים שלו היה נקודה אחת טובה, אבל הנקודה הזאת הכריעה את הכל. למה? עוד פעם, כי זו הייתה נקודה פנימית, נקודה מאוד מאוד חזקה שדרשה המון המון אומץ, המון כוח והמון התגברות. עלייה לרגל זה אולי לא מצווה קשה, אבל בשבילו, בחינוך שהוא קיבל, בצורה שהוא גדל, זאת הייתה מצווה ענקית. החלטה קשה בדיוק, ההתמודדות, ההתגברות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מסתכל. זה בקיוע שהוא בית ירבעם, והוא חולה והוא צריך למות, אבל הוא יזכה, זוכה לגן עדן, והוא זוכה להיפטר בצורה מכובדת. עכשיו, בוא נחזור לפרעו. פרעו גם כן זה פרט אחד, אבל איזה פרט? אתה מה? דוגמה ומופת לדורות של יען נמצא בו דבר טוב, שתגברות אמיתית. עכשיו, בוא נחזור לענייננו, פרעו. נכון, הוא מלווה את בני ישראל, מעשה אחד קטן, ככה אנחנו שואלים. זה מעשה אחד קטן, אבל זה מעשה קשה. אחרי כל כך הרבה שנים של התעקשות, יופי, שיסתגר בבית וייתן להם לצאת. לא, הוא יוצא ומלווה אותם. יש פה משהו שבסופו של דבר הוא מכיר בזה והוא עושה את זה מרצון. נכון שאחר כך הוא מתחרט, מה זאת עשינו? אבל באותו רגע היה פה משהו של שבירה עצמית. על דבר כזה מגיע שכר לדורי דורות. לא תתאב מצרי כי גרה איתה בארצו. אבל הוא מסיים השפתי צדיק, ובזה ומזה, קל וחומר לאיש ישראל, לכל יהודי, אף שאין ביכולתו לקיים כולו לשם, לא יימנע מלעשות כפי יכולתו. ואתה רואה את זה פרעו הרשע. היה רשע מרושע, הנה את ישראל, עשה להם צרות כל כך הרבה שנים, אבל הוא עשה מעשה אחד טוב, והמעשה הזה נשאר לו לדורות והוא מקבל על זה שכר. גם אדם חושב, מה אני אעשה, אני לא ראוי, זה המצוות שלי לא בשלמות, וכו' 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 וכו', כל התות היצר שמתעוררות עוד ועוד ועוד. כלומר, לא יימנע מלעשות כפי יכולתו. אף אם אין ביכולתו לקיים כולו לשם, כמו שצריך. טוב, בכל אופן, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אז יש, ולא נחם, תראו את הבדיחה. היה פעם אחד, כפרי עם הארץ, שכבת עצמו לחכם גדול, שרצה לקחת חתן בחור ישיבה, אבל שיהיה תלמיד חכם. אבל איך הוא יסמוך על תלמיד חכם? הוא רוצה לבחון אותו לבד. אז מה היה המבחן שלו? הוא היה מגיע לישיבה, הוא אומר, ישיבה, אני זה, אדם עשיר, אני רוצה חתן, תלמיד חכם, תביא את הבחור הכי טוב בישיבה. טוב, הבחור מגיע, זה, אז יש לו חידה, יש לו שאלה. כתוב בסידור, זה משנה בשבת, אבל זה כתוב בסידור, שאסור להדליק בשבת, אסור להדליק, לא בירוקה, אין, במה מדליקים, במה אין מדליקים, אין מדליקים, לא, ולא בחלב, והמשך הוא, נחום המדיע אומר, מדליקים בחלב מבושל. אז הוא קרא את זה, ולא בחלב נחום. למה אסור להדליק בחלב נחום? עכשיו, הבחור אומר לו, לא, עובר ככה, ולא בחלב, נקודה, נחום עוד יאמר זה המשך. זה תירוצים, הוא צריך תשובה אמיתית. טוב, וככה עובר עוד בחור ועוד בחור, עד שהראש שיבה הבין שהוא לא צריך תמיד חכם גדול, צריך מישהו שיודע להסתדר עם מישהו שגדל בין פרות וכבשים, זה מה שהוא צריך. טוב, הוא שולח את אחד הבחורים, נו, הוא שואל כמובן את השאלה, ולא בחלב נחום, מה הבעיה עם חלב נחום? הוא אומר, מה, אתה לא כל זוכר פה, עכשיו אתה שלח כתוב, והיא בשלח פרו את העם, ולא נחם. ולא נחם, אז נחם לא רצה לצאת ממצרים, אז לכן אסור להדליק בחלב שלו. לא, זהו, הסכים, זה כבר תשובה טובה. יש, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. יש סיפור יפה עם הגאון מווילנה, שאלו פעם את הגאון מווילנה, אם אפשר לדרוש פסוק, חצי פסוק. זאת אומרת, לוקחים פסוק שאתה כאילו כביכול מופיע אותו מהמשמעות שלו. הנה, יש משהו אקטואלי. יש הרי מצווה שחודשה במאה השנים האחרונות של למתוע עצים בט"ו בשבט. נכון? עכשיו מצטטים את זה. כמו פסוק, כי תבואו אל הארץ ונתתם כל עת מאכל. יפה, זה ציטוט של חצי פסוק. אין שום משמעות בפסוק פה של נתתם כל עת מאכל שמצווה למתוע עצי מאכל בארץ ישראל. חלק מפסוק, כי תבואו אל הארץ ונתתם כל עת מאכל וערלתם אורילתו את פריו. אז מפסיקים בהם. למען האמת יש במדרש, כן, שנתתם כל עת מאכל, שתבואו ותטעו בארץ ישראל. במדרש יש כזה דבר, אבל זה, צריך לדעת, זה לא מצוות עשה. יש מצוות עשה למתוע, לא מצוות עשה, יש מצוות יישוב ארץ ישראל בנטיעת עצים. הגמרא בבבא בתרא אומרת, דף ק"א, עמוד א', שאסור לעקור עצי פרי בארץ ישראל למצוות יישוב ארץ ישראל. אז יש בזה מצווה, אבל מצוות יישוב ארץ ישראל זה כל מחלוקת הרמב"ן והרמב"ן וכל הנושא ההוא. בכל מקרה, האם אפשר לדרוש חצי פסוק? באופן כללי. אמר להם, כן, נטיית עצים, אבל זה לא מהפסוק הזה. הפסוק הזה הוא פשוט ציטוט חצי משפט, כמו ועבדתם אלוהים אחרים. נקודה, הנה, כתוב מפורט, והיית משוגע. מצווה דף תדור היית. והיית משוגע, כן. כן, נכון, נכון, נכון. בכל מקרה, אבל שאלו פעם את הגאון מווילנה, אם אפשר לדרוש חצי פסוק. אמר להם הגאון מווילנה, פלישתים יוכיח. זהו. טוב, לא הבינו מה בדיוק הוא מתכוון, הלכו לשאול את רבי חיים מוולוז'ין, גדול התלמידים שלו. רב חיים מוולוז'ין אמר להם שיש פסיק תדרב כהנה, שהפסיק תדרב כהנה אומר על הפסוק, ולא נחם אלוקים דרך ארץ, פלישתים, אז הפסיק תדורש, ולא נחם אלוקים דרך ארץ, שלא הנהיג הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בדרך הארץ, אלא הנהיג אותם בדרך, בדרך של, הפוכה מדרך הארץ, דרך הארץ, גשם, מים יורדים מלמעלה, ולחם צומח מלמטה. את בני ישראל בדיוק ההפך, לחם ירד מלמעלה, והמים יצאו מלמטה, מבארה של מרים. אבל לא נחם אלוקים דרך ארץ. אומר, מה זה דרך ארץ? דרך ארץ, אין פה מילה דרך ארץ, דרך הנהגת העולם. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. מוכח מפה שאפשר לדרוש גם חצי פסוק. כך, זה ההוכחה של פלישתים יוכיח שהגאון מווילנה אמר. יש, אני רוצה לסיים באמת, קצת לדלג פה, יש חתם סופר בתורת משה. אומר על הפסוק, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. רשי אומר, מה הפירוש בחמושים? מזוינים, יצאו עם כלי נשק. הוא אומר ככה, שואל החתם סופר, כיוון שיצאו ישראל מזוינים למלחמה, למה כשעמדו על הים לא ציווה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל שילחמו עם מצרים ואשר הם ילחם להם וינצחו ישראל בדרך הטבע? למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס גדול שלא בדרך הטבע לקרוע את הים ושפרו וחילו ינערו בים סוף? למה? שהיה יכול לעשות, יש להם כלי נשק. אבל זה הרבה יותר טבעי, רבים ביד מעטים זה נס נסתר, שאנחנו יודעים את הכלל, שכשהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס נסתר, הוא לא עושה נס גלוי. מה קרה כאן? למה הקדוש ברוך הוא כאן, יש להם כלי נשק, והוא יכול לעשות את הנס הגלוי הזה? אומר החתם סופר, אבל באמת, מדרך המוסר, איננו נכון שישראל בעצמם יעמדו נגד המצרים ללחום נגדם בחרב שבידם. כי אכסניה היו להם. הוא אומר הדבר הזה, אכסניה היו להם בסופו של דבר, ללכת להילחם נגדם בחרב פנים אל פנים, זה לא דרך המוסר. ומפני כך, ציווה הקדוש ברוך הוא לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, ובור ששתית ממנו מים לא תזרוק בו אבן, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ויבקעו המים שזה ניסים גדולים, כי אין אפשרות שילחמו נגדם. ברגע שזה לא מדרך המוסר, זאת לא אפשרות. ולא ילחמו בני ישראל בעצמם נגדם. וזה משמיענו הפסוק מוסר, בחמושים עלו בני ישראל מעצמם. תדע לך שהיו להם כלי נשק, והם יכלו להילחם. ואף על כן, לא רצה הקדוש ברוך הוא שילחמו עמהם, אלא הקדוש ברוך הוא בקע הים לפניהם. דווקא נס גדול, שלהראות לנו וללמד אותנו, צריך הכרת הטוב. שלא יהיה דבר כזה שאתה נלחם נגד מישהו שעשה לך טובה. אני חשבתי להוסיף לזה, את המדרש אומר, מה ראה הים שיבקע? הים ראה וינות. נכון? בצאת ישראל ממצרים, הים ראה וינות. מה ראה? ראה ארונו של יוסף. שכתוב אצל יוסף וינת ויצא החוצה, אז הים ראה את ארונו של יוסף וינות, הוא גם ברח. מה היה וינת ויצא החוצה? כתוב במדרש, הספורנו אומר, שבעיקרון הוא היה יכול להתגבר עליה. הוא לא צריך לברוח. יוסף היה יותר חזק ממנה, הוא היה יכול לחטוף ממנו את הבגד חזרה, הוא היה יכול, אבל מה? אין מן הכבוד שילחם ואשת אדוניו. זה לא מכובד, זה לא דרך המוסר. הוא מעדיף להשאיר את הבגד אצלה, לצאת החוצה למרות שהוא מסכן את עצמו, היא הפלילה אותו בסוף בגלל הבגד הזה, אבל אין זה מדרך המוסר. הים ראה וינות, מה היה הכנס של קריאת ים סוף? אותה הנהגה כמו שהיה אצל יוסף. לנהוג כבוד באשת אדוניו, למרות שהיא לא בסדר עכשיו, אבל זה אשת אדוניו, לנהוג כבוד, ובכל זה הים ראה וינות, וגם פה בקריאת ים סוף, שלא נלחמו עם מצרים, זו אותה הנהגה. טוב, זה באמת, שם יעזור, שנזכה כולנו, שגם היום בזמננו נזכה כבר לניסים הגדולים, כי מי תדחה מארץ מצרים, הרינו נפלאות, במהרה וימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אמר, אותו הקדוש ברוך הוא בהכניס אותו, לפי כך יבוא להם תורה ומצווה, שנאמר, על ימי חופץ למען צדקוי, יגדיל תורה ויאדיר. Amen.